גיא אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
שוב לילה טוב, מאזינים יקרים, ואני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, בשעה שנייה. כמו שפתחתי כבר בתחילת השעה הקודמת, בשבועות האחרונים, בעקבות המצב, התוכנית שלנו הוקדמה משעה 11 לשעה 10, ועסקה באופן כללי בשיח על פחדים וחרדות. השבוע מתקיים השידור האחרון שלנו בקונספט הזה, ובעזרת השם, החל משבוע הבא, אנחנו נחזור לשגרה הקבועה, שעה 11 בלילה, ונמשיך לעסוק בנושא זוגיות ותחום עולם הרגשות. אני ראיתי כאן שגם הגיעו כמה הודעות בנושא של זוגיות, ואני אתייחס לדברים בעזרת השם בשבוע הבא. אני רוצה להמשיך ולהקדיש את התוכנית האחרונה לכל אלו שהתמודדו ומתמודדים עם הכאב, מתחים, חרדות וכל מה שקורה בתקופה הקשה הזו. והנה מספרי הטלפון לכם המאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור, לשתף, לשאול שאלות, לדבר, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים לשלוח גם הודעות לאתר של כל חי, בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. ואנחנו עדיין נמצאים כאן עם איתמר אילוס, נכון?
נכון,
כן, אני... וואו, קודם כל תודה רבה לך שאתה איתנו היום בכלל ומספר לנו את הסיפור המצמרר שלך ושאתה ממתין ככה בסבלנות. ואני רוצה כעת לצרף לשמחה, כן, מה אתה אומר?
אני מודה לכם על הבמה הזאת ועל פרסום הנס הזה.
כן, כן, לגמרי, לגמרי. ואני רוצה כעת, סליחה, ואני רוצה כעת גם לצרף לשיחה את ערן בוסקילה. לילה טוב, ערן. הלו?
ערב טוב, ערב טוב,
כן, ערן.
כן. לכולם, לכל המאזינים.
כן, כן. אז אתה בעצם, אתה עובד בקבעות באיפה?
אני עובד בקבעות בעוטף עזה, בתחנת, במועצה האזורית אשכול. אני שייך לשייך לתחנת הטבעות, שאחת מתחנות המשנה שלהם, שלה זה בעוטף עזה, ואני שם כמה שנים טובות כבר.
ולמעשה, אתה שומע, איתמר, אני מצרף גם אותך לשיחה, אני, את יודע, הסיפור שלך התגלגל וגלגל אותי לכל מיני מחוזות נוספים שלא תכננתי להגיע אליהם בכלל, ואני שומע מאירן בוסקילה שגם לך יש סיפור מרתק לשתף אותנו.
כן.
כן, אז בוא תספר למאזינים מה עבר עליך, מה הניסים שאתה חווית שם בכל האירוע הזה.
אני אספר...
רק אם אפשר, שומעים אותך מצוין, רק התינוק שם בוכה, אז אם תוכל להתרחק לחדר אחר, ככה שנוכל לשמוע אותך ככה לגמרי.
כן, בסדר. כמו שאמרנו, אני כבאי שמשרת ב-13 שנה, משרת בעוטף עזה, כאילו כבאי 13 שנה משרת בעוטף עזה, ותמיד הפריע לי הנושא של ה... תראה, אני כבאי, צריך לעבוד גם בשמרות, או שישי, או שבת, תמיד זה הפריע לי, וכמה שהייתה לי את האפשרות יותר לשמור שבת, עוד כמה דברים לעשות, אז הייתי, איך אומרים, עושה את זה. זאת אומרת, אחד מן הדברים, שהייתי הולך למשמרת או חוזר ממשמרת בשבתות, אני לקחתי לעצמי כבר כמה שנים טובות גוי שבת, והייתי משלם מכספי הפרטי, בוא יבוא ואוסף אותי לתחנה, או שאוסף אותי מהתחנה, או שלוקח אותי לתחנה. ככה כבר כמה שנים טובות. משתדל, לא להתעסק עם הטלפון, כל מה שאפשר לשמור שבת, תוך כדי העבודה בשבת, כי אתה יודע, אנחנו מצילים חיי אדם, יש גם רופאים שעובדים בשבת, גם קבעים, גם שוטרים, כל כוחות הביטחון, יש להם חלק מלעבודה בשבת. ובאותה שבת, משביל העשירי, ושבת שהייתי אמור ללכת למשמרת, בשעה 6:20 אני יוצא מהבית, יש לי 10 דקות הליכה בתוך המושב עד השער, כי זה מושב דתי, השער סגור, שם חכה לי הגוי שבת בדרך כלל. אני יוצא ב-6:20, מתקרב לכיוון השער, אני רואה שהאורות של הרכב שלו ככה לא נמצא מעבר לשער, בדרך כלל אני רואה את האורות מעבירים מאחורי השער, חלתי קצת להילחץ, כי זה מה שיגרום לי, אם אני רואה שהוא לא נמצא, זה מה שיגרום לי לעוד חילול שבת, אני צריך קשר לקצין, עוד טלפון, להגיד לו שאני כנראה מאחר, כי הגוי שבת להגיע. אז ככה התקרבתי עוד טיפה לשער, פתאום קצת ממש בסמוך לשער, 6:28, משהו כזה, מתחיל מתח מטורף, אתה יודע, ב-6:30 בבוקר, אני בעוטף עזה קרוב למקום, הכל שקט, ואני רואה טילים בכמויות שכאילו, רואים שזה משהו לא רגיל, כאילו, לכל הכיוונים, ממש לכל הכיוונים, כאילו, מה הקשר עכשיו? אנחנו לא עושה, זה לא תקופה של הסלמה או משהו, הכל שקט, הכל רגוע, זה היה נראה ממש מוזר. ותוך כדי הזעקות, תוך כדי המתח, גם נהיה צבע אדום ממש ביישוב שלי, הייתה לי מיגונית שם איזה 80-90 מטר, 100 מטר משם, רצתי למיגונית, רצתי למיגונית, יש כמה דקות אני שומע ככה, איך אומרים, ברקס של רכב, נכנסת לי הערבייה ככה עם חיג'אפ למיגונית, קצת נבעלתי, כאילו מה קשור עכשיו, ואז נכנס לגוי שבת, אחורה אמר לי זה בסדר, זו קלתי, עשת הרישיון, הבאתי אותה כדי שתלמד לנהוג, בחזור אני אתן לנהוג. טוב, תוך כדי הקצין מתקשר אליי, כי הקצין רואה שיש מטחים וזה, הוא התקשר אליי, הייתי חייב לענות לו, הוא אומר לי, ערן, אני רואה שיש מלא טילים, אתה מגונית? אמרתי, כן, אני מגונית. ברגע שתהיה הפוגה, תיסע לתחנה, כמו שאנחנו גרים לעשות, אין מה לעשות, זה העבודה שלנו, עבדנו תמיד עם טילים, שירו עלינו כל הזמן, וגם באפיפונים וגם בדבר, וזה מה לעשות, זה העבודה שלנו. אבל אל תיסע דרך עוטף עזה, כאילו, תיסע בערי, אני תיסע דרך אופקים, אם אפשר, אמרתי לו, בסדר. עובר 5-10 דקות רבע שעה, אני רואה שאין הפוגה. אמרתי לבחור שאיתי, לגוי שבת עד אל שמו, אכפת לך לנסוע ככה? הוא אומר לי, לא, אין לי בעיה. כי בכל זאת יש בחור שמסיים משמרת שם בשעה הבוקר, והוא גם צריך ללכת הביתה, צריך להחליף אותו. אבל הגוי שבת אמר לי, אין לי בעיה, בוא ניסע ככה, הכל בסדר. עלינו לאוטו, ירדנו ככה מהכניסה למושב לצומת הילד בכביש הראשי, והוא בא לקחת שמאלה לכיוון עוטף עזה, ימינה לכיוון אופקים, נתיבות. אמרתי לו, עדל, יכול לנסוע דרך הימינה, דרך אופקים, הקצין ביקש שלא נסע משם, כי שם יותר מסוגן הרקט, ויש יותר הטילים, יותר ככה, גם אין הזעקות שם, כי אנחנו לכביש, ואין יישובים ככה, זה לכביש פחות הזעקות. אז הוא אמר לי, עזב אותך בשטויות וזה, ולקח שמאלה, לקח שמאלה לכיוון עוטף עזה, אחרי בדיוק חצי דקה הוא לבד עשה פרסה, וחזר דרך אופקים. אני תוך כדי הסיפור יעצור, יגיד שאם היינו ממשיכים, ואולי עושה את הפרסה לבד, בלי שאני אמרתי לו, עוד כמה קילומטרים, אני לוקחים שמאלה, כבר שם היו מחבלים בדיעבד, אני רואה חדשות כל הזמן, ואני רואה כל הסיפורים של איך המחבלים היו בלי שעות, וראיתי שבדבר 6:30, 6:35, כבר היו מחבלים על כביש 272, בסמוך לבארי אלוהים, וזה הדרך שלנו, אז כבר שם כנראה היינו גורמים את הסיפור, אז השם, איך אומרים, סיבב לו את הראש, והוא נסע דרך אופקים. הגענו לכיוון צומת גילת, אופקים, עוברים את כל השבילים, מגיעים לצומת מגן, מי שמכיר, זה ממש 2 קילומטר לפני התחנה שלי. אני רואה רכב, ג'יפ שחור ככה, שהוא לפני קצת בזה 20 מטר, והוא גולש לתוך הכביש, כאילו אמרתי לאדל, נראה לי הבחור נרדם. בדיעבד, המחבלים באים מצד שמאל עם אופניים ומחוררים אותו, וזה את האישה, שלשום ראיתי גם בחדשות, שזה את האישה המוסלמית שהיא גם עם חיג'אב, אמא לתשעה ילדים, בשעיני בדווית, אותה הרגו. ואז הם עשו את הסיבוב ככה שמאלה לכיוון אופקים, ותוך כדי יורה הוחררו לנו את הרכב. פרגו ברכב מלא כדורים, אבל בתחתית הרכב, ובדיעבד אחד הכדורים פגע במכל דלק, והגוי שבת במקרה בא גם על הדלק על האפס אותו יום. והוא הסטיק שלו, הוא לקח ממש ימינה, אחרי 30-40 מטר הוא נעצר. אני אומר לו, עד לסיסה יהרגו אותנו, יבואו, ולערן האוטו לא נסע, נתקע. כמו שאמרתי, בדיעבד זה פגע גם, אחד הכדורים פגע גם במכל דלק, והוא היה על האפס, זה מעניין של שניות, הוא נתקע. ואני פותח את הדלת, אומר, טוב, בוא נראה את ה... איך באים את המוות בצורת אופנוע, איך באים לבדי הרגע. אני פותח את הדלת, המחבלים נעלמו כאילו לא היו. אגב, יש סרטון שזה מצומת מגן, הסרטון הזה הוא קרם בחדשות, לא בגלי, בגלל הגברת שהייתה לפני, מה שאמרתי. והמחבלים נעלמו, אמרתי, טוב, יצאנו מהאוטו, אני מסתכל מהמטר קדימה, אני רואה מנגונית. היו שם איזה 4-5 כלי רכב, טוב, בוא צריך להתקן אותם, מישהו אפשר להציל אותו. רצתי למיגונית, חבר'ה, אתם עומדים פה, אמנם לא שמעתם משיריות פה, בגלל צבע אדום, מגולטים, לא שומעים כלום, אבל ירו עלינו עכשיו, ויש מחבלים על אופנועים, אני לא יודע עוד כמה ואיפה יש, תנוסו על נפשכם, כולם עלו לאוטו עם האזעקות ועם הטילים, ונסו הביתה, נשאר רכב אחד עם זוג צעיר, ביקשנו מהם שאנחנו נעלה איתם שיקחו לנו טרמפ, ניסע לאוגדה, חיילים, צהל, נגיד, נזיק, שנראה מה קורה, כאילו. עלינו עם האוטו, עלינו לאוטו, אני בגוי שבת והקלטו, והבחור והבחורה גם עלו מקדימה, לרגע הבחורה שיריבה איתו מקדימה, אני ואלה ירדה מהאוטו, בגלל שירדה את האם חשב פעם צהזור, זה בסדר, עם איתי, הכל בסדר, חזרה, הוא הרגע אותה, נסענו לאוגדה, נענו לאוגדה, רצנו בפנים, ראיתי ג'יפ עם ככה ארבעה חיילים, ככה זכו לי ארבעה חיילים, כן, אחד רב סרן כאלה עם פלאפל ועוד איזה שלושה חיילים. אמר כאן חבר'ה, יש מחבלים בחוץ, יורים על אנשים, ונראה לי שכבר הורגים אנשים. ממש עלו לאוטו מהר, אישור שם חייל אחד, אני לא יודע מה הם עשו, לאן עשו את זה, אני עדיין לא יודע. אישור שם חייל אחד, ותוך כדי התחילו להגיע עוד אזרחים, אמרו לי שב במועדון פה, התחילו להגיע עוד אזרחים ועוד אזרחים, ולהגיד שפה יש מחבלים ופה יש טנדרים ופה. אמרתי וואי על עם ישראל, מה שקורה עכשיו, שמעזור לנו. טוב, אמרתי, אני חייב לעשות איזשהו משהו, אני רואה פה 20 אזרחים, יש חייל אחד עם נשק, ואני רואה כבר מחבלים הגיעו לגביש בסמוך לאוגדה, יש נגיד כביש, 200 מטר אדמה, ומתחילים לראות על האוגדה, ומתחיל להתקרב. אמרתי, זה לא יעזור שיש פה בחורים עם נשק, שם הם מלא מחבלים עם, כאילו, עם חומרים אוטומטיים וכל זה, אני חייב לעשות איזה משהו, יצאתי ככה לכיוון המגורים, שהיו לידים, מסתבר שזה היה מגורים של החיילים. דפקתי על הדלתות, יצא לי חיילים ככה, אין לנו נשק, אמרתי להם יש לכם נשק? לא, אין לנו נשק. אנחנו טבחים, קדם, עוד כמה חבר'ה צעירים מהירים שיש לכם נשק? לא, אנחנו נשק, טוב, תתחבו, יש מחבלים בבסיס. גאתי, ראיתי מגונית, חצתי למגונית, יצא לי איזה בחור ככה, גם חיילים ככה עם תחתונים, אז לא, יש לך נשק אחי? אומר לי, אין לי אחי. טוב, תתחבו, יש פה מחבלים. ראיתי כמה בניינים, הרגעים שלי רצו לאיזה בניין, עליתי לבניין הזה. הלכתי מאחור כזה, כאילו, גג שתי קומות, חבאתי שם איזה שעה, שעתיים, אני שומע צורות, ואני אומר, אין לי טלפון, אין לי נשק, אני לא יכול לעזור, כאילו, על עם ישראל, כאילו. פלטתי כל מה ששאול להתפלא שהשם יעזור את זה, אבל הבנתי את חומות המצב, אני 3-4 שעות מחכה שכבר מישהו יקרא לי, מישהו, כאילו, יגידו ברנקול, השתלטנו על זה, אבל שום דבר לא קורה. אחרי 4 שעות, אמרתי, אני חייב לעשות משהו, אני לא יכול להישאר ככה, אני לא יודע כמה זה יימשך. התחלתי לצחול לחזית של הגג, לאיפה שאין מה, כשאני יכול לראות מה קורה עם החיילים שהזהרתי וזה. ואכלתי כאן את הילד חרכים, למה יש שם כמו, כמו חצת כזה על, על הכביש. אומנם הם כבר אהבו לי, אבל הילד חרכים במרפקים. אז הגעתי לה, ממש לחזית של הגר, הגרמתי את הראש, כדור, עברתי את הראש. אני שומע קלי ליד הראש. יש שם לשמוע, נפש שלישי כבר, חזרתי לפינה עוד פעם. יושב ככה עוד שעה, וישנתי בפינה, יש שם מזגן שעובד וכל הזמן מוציא את החום של המעבה על המנוע, על הגן, מוציא, אחרי 3 שעות אני מרים את הראש עוד פעם ככה, אבל באותה נקודה, לא הלכתי לחזית, אני לא מצליח לראות מה קורה שם, כי החזית של הבניין ויש שם עץ מסתיר לי. אחרי עוד חצי שעה אני מרים את הראש, אמרתי, אני חייב, כאילו, למעדנותי אני אשאר פה, מה קורה, אני לא... ואז אני רואה ג'יפ עם, ג'יפ עם 3 חיילים מלפונות ככה סורקים עם המשקים, אני מסמן להם, ממש ככה בשנייה אחרי, הם רואים אותי, אני בוא תראה למטה, אני לא יכול לקפוץ. הלכתי מסביב לאיפה שעוד פעם זה, ירדתי למטה, נשאר 30 מטר לרוץ לג'יפ, עוד פעם ירו עליי, הם סגרו לי את הדלת החיילים, אולי חשבון נחבל, אני לא יודע, התלבו שם שחור, מדהים של קבאי. פתחתי את הדלת, קפצתי בפנים, אמרתי, אני יהודי. ומה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, שאני מרגיש, אני יודע שעם ישראל עבר חוויה קשה, והיו הרבה דברים קשים, אבל בתוך כל הדברים האלו גם היו הרבה ניסים, והרבה השגחות פרטיות, ואני אישית חוויתי את זה, כאילו, לא יכול להיות שאופניים עוברים מולך מטר, הם חוברים אותך, שיעורה של אופניים ולא פוגעים בך אפילו, וכדור עובר לך ליד הראש, ואת הרץ עוד פעם יורים עליך, ובסוף שאלתי גם את החיילים, מה זה הגגה בשקל, אבל מה, הוא מטבח, אולי התבצעו פה וזה, מזגנים עובדים, לא היית, היית על הגג שלה לכנסת. באתי לבית של השם, הקדוש ברוך הוא שאמר עליי, וזה כעיקרון הסיפור שלי.
וואו, וואו, וואו.
כן, אני אחסוך מה, איך אומרים, מהמזינים, את מה שראיתי שיצאתי, זה כבר קצת פחות נעים. מהמראות ומהמחדות, זה היה קצת קשה, אבל...
ובתוך כל המראות והדברים הקשים האלה, אנחנו שומעים ניסים וניסי ניסים, אני שומע גם אותך, וגם אני שומע את איתמר. איתמר, אתה איתנו, נכון?
כן, כן, איתנו.
כן, מה אתה מרגיש שאתה שומע את איראן?
וואו, זה... שוב פעם, אתה רואה... אני... מתחזק מזה יותר, ואני מבין שבאמת, עם כל הטרגדיה שעברנו, וכל ההרוגים, וכל הצער שעברנו שם, והמראות הקשים, היו הרבה יותר ניסים. היו הרבה יותר ניסים מאשר בגדיות.
אני מסכים איתך, אני גם הגוונתי לסיפור שלך, כאילו...
כן.
סרט ארוך, ועוד פעם, אני בזמן שאני נלחם באופקים, וכל הברדק שקרה באופקים שם, אני לא מודע למה שקורה בעוטף, לא מודע. שעות אחרי זה. אני זוכר שראינו את הג'יפ של הקרקל, הממוגן ירי הגיע לשם ג'ר דודוב, זיכרונו לברכה, ואיציק בזוקשווילי, אחד מפקד תחנת רז ומפקד תחנת שגב שלום, שהם הגיעו לאופקים קודם כל, וראו שכבר הכוחות שם משתלטים, כי ויכול, יש שם את הימם, בבית שהם מתבצרים ויש זה, ואז... אמרו טוב, יש בלגן ברעין, נושאים לרעין, אז אני ברור שיש בלגן ברעין גם, אבל לא הבנתי מה שקורה בבארי, בפריגן, בכל, בסופה, בכל יישובי העוטף שם, את כל הטבח שהם עוברים שם האנשים, ואת כל הזוועות, ואת כל החטופים, אתה לא מודע לזה, לא מודע לזה.
אתם יודעים, איתמר ואיראן, אתם ככה מתארים פה ניסי ניסים, של מה שקרה לכם בתוך כל ה... כאוס והבלגן, שזה וואו, כאילו, אני לא רוצה לדמיין את זה אפילו, ואני רוצה לשתף אתכם, פגשתי אדם יקר, אדם נוסף, שדרך אגב, אני הגעתי אליך איראן דרכו, קוראים לו אלעד, כן, אספר לך סיפור.
אלעד אשיש.
כן, אלעד אשיש, אני אספר לך גם איפה, זה היה מאוד מעניין, שבוע שעבר, הייתי כזה בתוכנית מאוד מעניינת, שזה נקרא אבות ובנים, ונמצאים עם הבן יחד 6 שעות, ואני אמרתי, וואו, כאילו הזדמנות מצוינת, בוא, אני אבוא, אני אהיה עם הבן שלי 6 שעות, וזה תוכנית שלמה, במדבר, משהו מרתק. ופגשתי שם, בתוכנית הזו, את אלעד אשיש, שהוא...
אשוש,
כן. שהוא גר בסמיכות אליך, נכון?
כן, איראן. בדמרת, כן.
אז, כן. והוא גם סיפר לי על הניסים שלך, והוא מתאר סיפור שלישי נוסף לגמרי, אחר, שונה לגמרי, כאילו, משהו אחר, ממשפחה אחרת. אז בוא נשמע את אלעד. אלעד, לילה טוב.
לילה טוב, עבר יהיה מה שלומך.
כן, אתה מזהה את הקול של איראן בוסקילה?
כן, בוודאי.
ערב טוב, אלעד, מה שלומך?
ערב טוב, אלעד. אנחנו שכנים במושב, ושכנים יותר קרובים כאן במלון.
במלון, כן.
אז אתם עכשיו לא, כבר לא, אתם עכשיו לא גרים בבית, אה? אתם...
לא.
וואו.
אנחנו כבר למעלה מחודש נמצאים מחוץ לבית.
תספר ככה בשתי מילים, בטח זה כיף, אה? להיות במלון ככה, ולא, אתה יודע, להיות מלון, לא יודע כמה כוכבים, אבל בטח זה נעים, לא?
מלון זה כיף בגבול הטעם הטוב, שזה יום יומיים...
אל תתבייש להגיד אולי, זה כבר לא כיף,
זה מה שאני בא לומר, נכון, לכל מלון הכיף הוא עד שחוזרים הביתה, כשחוזרים הביתה פתאום חוזרים נוחתים למציאות, וכאן אתה נוחת למציאות שאתה עדיין נמצא במלון, אז אין לך לא כביסות ולא בגדי החלפה, צריך כל דבר לקנות וחומרי ניקוי לקנות, וההוצאות פה, פגשתי אחד מהחברים כאן במלון, שאומר לי שההוצאות שלו גדלו פי כמה ממה שהוא נמצא בבית שלו ברגיל. לא, זאת חוויה לא נעימה בכלל.
לא נעימה, כן, כן.
אין לך גם את הכנסת שלך, אין לך את הבית שלך, את הפינה שלך, אתה נמצא פה כל הזמן עם הרבה אנשים, אין לך פרטיות, אתה כאילו בתוך קטנה גדולה. זה כיף לקצת זמן, אבל
קטנה היא קטנה.
כן, ואלעד, ואתה, אלעד, סיפרת לנו סיפור מאוד מעניין, מה שאתה חווית שם באותה שבת כל כך קשה, אז בוא תשתף את הסיפור שלך.
טוב, אני קודם כל אספר את הסיפור שלנו במושב, ופחות משהו אישי. אנחנו ניגר במתגורר במושב זמרת, כמו כולם, בשעה 6:30 רצנו לממד, לאחר מספר דקות יצאנו, ואז אנחנו שומעים אחד מבני המושב שמורה לכולם להסתגר בבתים. יש חדירה. המושג חדירה לא חדש לנו כל כך, אבל גם אף פעם לא התייחסנו אליו בצורה כל כך מהותית, כי חדירה בדרך כלל זה משהו על הגבול, תוך כמה דקות הסיפור נסגר. אמנם נכון, תפילות לא היה באותו זמן בית הכנסת הרגיל. ניסו לארגן מניין באחד הבתים בסמוך אלינו. גם אני השתתפתי בהתחלה של התפילות הללו. בשלב מסוים גם אני פרשתי. בית הכנסת לא כי ידעתי משהו, אלא כי הרגשתי שזה לא נכון לעשות את זה. משהו בהרגשה הפנימית שלי. עד מוצאי שבת לא ידענו בדיוק מה קורה. ידענו שיש חדירה, ידענו שיש פה משהו, אירוע בסדר גודל לא בלתי רגיל. ריחות השריפה שהיו סביבנו היו נוראים. אני בתומי סברתי שזה מהתקיפות של צהל, אבל אחר כך התבדתי לצערי. הסתגרנו בבית, ישבתי וקראתי תהילים כל היום, למרות שלא בדיוק ידעתי מה קורה. בשלב מסוים בבוקר עוד ניסיתי להדליק רדיו, היה מתודר על ערוצים החרדיים, שמעתי עדיין צפצופים, לא שמעתי שום שידור, אז אמרתי כנראה שעדיין אין שידורים מהרשתות. לא רציתי להמשיך לחוצר כפתורים סתם בשבת, אז קיביתי מיד את הרדיו. במוצאי שבת אנחנו ככה מתחילים לשמוע את
אלעד, אתה בעצם, אם אני מבין נכון, אתה הדלקת את הרדיו בשבת.
כן, הדלקתי את הרדיו בשבת, אני בלי סמארטפון, ככה שלא קיבלתי, אין לי דרך לדעת הודעות בצורה אחרת מאשר רדיו. לא, כשלא שמעתי כלום, פשוט ניתקתי. במוצאי שבת התחלתי לשמוע, האמת שקצת לפני צאת שבת כבר התחלתי לשמוע שיש סדר גודל של מאות הרוגים. זה ככה הכניס את המשפחה אצלנו לחרדה קצת. מוצאי שבת הדלקנו את הרדיו ואז התחלנו לקבל את ה...
תזכיר רגע, איפה אתה גר אלעד?
מושב זמרת.
ביחד עם איראן שם באותו מושב. איפה הכולל שלך שאתה מחזיק גם נמצא
במושב זמרת, כן.
וואו. אוקיי, וסיפרת לנו, וסיפרת באותו מפגש שהיינו ביחד במדבר לפני כמה ימים, סיפרת שם שהיה איזושהי סיטואציה עם מטוס שעבר, מסוק שעבר וירו.
נכון, זה סיפור של מושב צמוד אלינו, מושב שנקרא כפר מימון, מושב מאוד מוכר, שהסיפור הזה גם כן שמעתי אותו מכמה מבני המושב שם, ודיתי את הסיפור הזה מכמה כיוונים. הסיפור שם מדבר על קבוצה של כמה עשרות מחבלים, קרוב ל-50 מחבלים, שהגיעו דרך השדות, דרך הפרדסים, שאגב הם ניסו להגיע גם למושבים שלנו, למושב זמרת ושובה, וגם כן עדיין לא התפרסם כל כך. אני על זמרת ושובה אני אולי אדבר אחר כך, אבל מה שקרה בכפר מימון זה שהקבוצה הגדולה של מחבלים שעמדו להיכנס מהכניסה האחורית, מהכיוון הפרדסים של כפר מימון, של מושב שנקרא תושייה, זה שני מושבים צמודים, והם עמדו שם מול אחד מכיתת הכוננות שעמד שם עם אקדח. הוא הרים טלפון לאשתו, למשפחה, להגיד להם שהסתגרו בבית. הוא כנראה מבין שפה זה נגמר. לא עבר כמה דקות ואז מסוק שטס מעליהם, המחבלים מחליטים לראות עליו נונטט, הם מצליחים לגרום לו נזק. הטייס בסייעת הדשמי הגדולה מצליח להנחית את המסוק בצורה טובה. מתוך המסוק יוצאים החוצה עשרות לוחמים, יחידה צבאית שהייתה אמורה להגיע לאזור ככוח של תגבור, והם פשוט מנהלים קרבות עם אותם המחבלים שם בכניסה האחורית למושב כפר מימון. שם במשך 5 שעות מתנהל קרב עד שהסיפור הזה שם נגמר בצורה טובה ברוך השם. זה סיפור שככה מלווה אותי כבר מספר שבועות מאז שאני שמעתי את הסיפור הזה, ואני פשוט לא מצליח להירגע, מהעוצמה של לראות איך, את המשמעות המשנית של הפסוק, היצרה אל יעקב וממנה יבשע, שבעצם מתוך הצרה עצמה התשועה הגדולה. איך יכול להיות שמירי על מסוק, שמסוק צריך לבצע נחיתת אונס, מה שנקרא, ודווקא מהנחיתה הזאת מצליחים להציל מושבים שלמים.
ובעצם, אם אני מבין נכון, המושב שלכם שם, השם ישמו מה יכל לקרוא, אם לא...
כן, המושבים, זה, אנחנו נמצאים ברצף של 5 מושבים ברצף, על כביש 1. מושבים שהם דתיים, ברובם, רוב המשפחות שם דתיות, פלוס אפילו. משפחות ברוכות ילדים לא חסר. המון, המון משפחות, המון ילדים. אני לא יודע להגיד את זה במספרים, אבל רק המושב שלנו, מושב זמרת לבד, מונה בסביבות 150 משפחות.
ולשם בעצם לא נכנסו?
לא נכנסו.
אם הבנתי נכון, תגידו לי אם הבנתי נכון, כך שמעתי עד עכשיו לפחות, שהיו שתי מושבים שהם שומרים שבת והשער היה סגור, ובעצם לא היה אפשר להיכנס.
אז זה מדובר על שני קיבוצים שנמצאים בסמוך על הציר של 232 של בערי ואלומים, וקיבוץ צעד וקיבוץ אלומים.
כי אני שמעתי עוד סיפור ככה מעניין בהקשר לדבר הזה. אני אספר את זה ממש בקצרה. שמעתי את זה מהגאון הרב זמיר כהן, שהוא סיפר את זה מכלי ראשון, בשתי מילים. זה הלך כך: משפחה שהייתה החליטה לשמור שבת, והיא בעצם הפסיקה, בגלל שבמושב של באותו קיבוץ לא שומרים שבת, אז המשפחה החליטה ללכת כל שבת למקום אחר, כי שם לא שומרים שבת, אז הם נוסעים למקום אחר. באותה שבת האישה הייתה צריכה ללדת, והם החליטו שהם כן נשארים בקיבוץ ולא עוזבים. ומה שקרה, דבר מאוד מעניין, המשפחה ניצלה, ואחר כך כשמצאו את המסמכים אצל הערבים, את כל המפות שהיה להם, היה כתוב שם שאצל המשפחה הזו, אותה משפחה, אין מה להיכנס, כי המשפחה לא נמצאת שם בשבתות. כך שמעתי, והוא סיפר את זה מכלי ראשון, זה וואו, כאילו, המשמעות של השבת ששומרת עלינו ומגינה עלינו. עכשיו, אני רוצה, בבקשה, כמובן גם על הניסים, אבל אני רוצה לבקש גם מאיתמר, גם מאיראן וגם מאלעד, הייתי רוצה ככה לדברי סיום, לבקש מכל אחד מכם, אתם פשוט גיבורים, ואני רוצה לבקש מכל אחד להגיד, לסיים במסר לעם ישראל, בסדר? אז אני אתחיל איתך, איתמר.
אוקיי, אז אני... המסר שלי זה דבר ראשון, זה שאנחנו עם ישראל חי, ושאנחנו, עם ישראל עבר מקרים קשים לכל הדורות, וכל העמים וכל האימפריות שהיו נפלו ונמחקו, ועם ישראל והיהודים נשארו, וככה אנחנו, ואנחנו נשאר ככה. חשוב לנו לאהוב אחד את השני. המחלוקות ומה שעברנו בימים ובשבועות לפני המקרה הזה, כנראה הקדוש ברוך הוא רצה להעיר אותנו ולהגיד לנו די עם המחלוקות, די עם השנאת חינם. וזה מה שאני מאחל, מאחל לכולם שיהיה אהבת חינם ולא שנאת חינם, ושנחזק את המשפחות, נחבק את החיילים, נחזק את השוטרים, ובאמת שיהיה אהבת חינם, וזה המטרה הכללית.
אז קודם כל אמן, אמן, אמן. ואני אומר לך, איתמר, אתה הולך עם נקיפות מצפון של כבוד המת וגוש בגרון על זה שאני ניצלתי ואחרים לא ניצלו. ואני אומר, איתמר, אני מקנה בזכויות שלך, אני מקנה בזכויות שלך, תהיה חזק.
תודה רבה.
ואני ממש מודה לך גם בשמי וגם בשם כל המאזינים שעלית אלינו הערב והקדשת לנו את הזמן. תודה רבה, איתמר.
תודה רבה לכם, ושיהיה לכם לילה טוב וקצרות טובות, ושנתראה בשמחות בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן. ואנחנו רוצים עכשיו לבקש מאיראן, בוא תגיד גם אתה ככה משהו ככה לעם ישראל.
אמר, את האמת, הוא אמר משהו מאוד מאוד חשוב, שמאוד רציתי להגיד את זה, שכנראה בגלל כל הקרע.
מי אמר משהו?
אמר,
עכשיו, אמר. איתמר, השוטר האלוף שלנו ממשדרות.
כל הקרע וכל השפע שנהיה באמת עם כל הרפורמה וכל זה, אני לא נכנס לזה, זה לא מעניין אותי, אבל זה באמת קרה את העם. והקדוש ברוך הוא תמיד לא אוהב לראות, אתה יודע, לא אוהב לראות את עם ישראל לא מאוחדים. וזה קרה באמת שתחזור האחדות, וזה הביא את האחדות, ובעזרת השם האחדות הזאת תישאר, ותישאר לנצח, אמן ואמן. ועוד משהו קטן שאני רוצה להסיף, אנחנו לא שומרים שבת, השבת שומרת עלינו, ומי שבוטח בהשם חסד יסובבנו.
וואו. וגם לך אירן, תודה רבה שעלית לשידור וחיזקת אותנו. שיהיה לך לילה טוב. ואחרון חביב, אלעד, אני רוצה לבקש ממך גם כן להגיד ככה דברי סיום. אני קודם כל עומד בפניך בלי עין הרע, אדם יקר שמחזיק כולל של אברכים ויש לך זכויות גדולות, אז בוא תגיד גם אתה דברי סיום ככה.
טוב, קודם כל לא אני מחזיק את הכולל, הכולל הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו.
כן, כמו שהוא אמר שהשבת מחזיקה אותנו
ממש ככה.
כן.
טוב, על האחדות הם דיברו, אז אני אנסה רגע לקחת איזושהי פרספקטיבה אחרת, ואני מדבר על הנקודה של אמונה. אני חושב שאת האירוע הזה שאנחנו חווים אותו, חווינו אותו, וכנראה גם עוד תקופה לא פשוטה לפנינו, אני אומר שהמציאות היא רק כאשר אנחנו, יש לנו אמונה בקדוש ברוך הוא, זה הדבר היחיד שיכול לשאת ולהרים אותנו, מה שנקרא להרים את המורל ואת המצב רוח שלנו. וברוך השם, אנחנו בתקופה האחרונה רואים הרבה ניסים, גם נחשפים להמון ניסים, רואים את הניסים גם בלחימות עכשיו, אבל באופן כללי, גם בכל פעם שאנחנו שוקעים לתוך צער, לתוך עצב, מאוד התחברתי למשפט שאיתמר אמר בהתחלה, שרואים ניסים לא פחות מאשר טרגדיות, אולי אפילו יותר. לדעת, לחוש ולהרגיש שבכל רגע, בכל מצב שאנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ולכל מקרה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא יודע למי זה מגיע ולאן כל דבר מגיע. אין פה שום דבר שקורה בדרך טבעית, בדרך מקרית. הכל פה זה נס. וההסתכלות הזאת היא נותנת לנו הרבה מאוד רוגע, הרבה מאוד שלווה. לא נתפס לי המציאות הזאת שאני מנסה ככה לצייר את המפה של כל עוטף עזה ולראות את כל הקיבוצים, את הערים, נתיבות, שדרות, אופקים. אומנם בנתיבות לא קרו נזקים מהמחבלים, אבל נכנסו מכל הכיוונים. אני מסתכל על המושבים שלנו, מכל הכיוונים היינו מוקפים במחבלים. היו גם כאלה שראו אותם אפילו צמודים מאוד לגדר שלנו, אבל שום דבר. יפול מצדך אלף וברב מניח אליך לא ייגש. אין יותר פשוט מדרך אחרת מלהסביר שהקדוש ברוך הוא שומר, הקדוש ברוך הוא משגיח, והוא יודע בדיוק לאן לשלוח כל מחבל, לאן לשלוח כל טיל וכל כדור. אנחנו מאחלים ומאחלים שבעזרת השם לא תיפול שערה משערותם של עם ישראל אפילו לנזק חלילה. אבל מה שכבר קרה, אנחנו יודעים ומאמינים שהכל בגזרת העליון, הכל בהשגחה מאת הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, זה הדבר היחיד שיכול לחזק אותנו. כי אדם בלי אמונה, אני לא יודע איך אפשר לשרוד תקופות כאלה קשות בעם ישראל.
אני ממש ממש מצטרף לכל מילה שאמרת, אלעד, ואתה יודע, אני אוסיף משהו. אני התחלתי בתחילת התוכנית ודיברנו על הנושא של לשון הרמב"ן, שכל מעשינו ומקרינו, הכל זה נס. מי שלא מאמין בזה אין לו חלק בתורת משה, ואני זוכר את עצמי בתור בחור כששמעתי מהמשגיח בישיבה את המשפט הזה, הוא ידד לנו את זה ככה חזק, והתחלתי להתחזק יותר באמונה, התקדמתי בחיזוק באמונה, להבין בעצם שכל פעולה שקורית בעולם, כל פיפס שקורה בעולם, הכל זה נס. ואז אני זוכר, אני אספר לכם משהו מאזינים, אני קצת יצא מגדרי מסגנון ה... טיב התוכנית שלנו, בתוך ההשראה הזו, איך אפשר שלא, ואני אספר לכם משהו מעניין. כשהייתי בחור, ואני ככה חושב שבעצם הכל זה, שכל פעולה וכל דבר זה נס, ואולי אפילו מהסיפור של איתמר ואיראן וכל הסיפורים ששמענו נלמד מזה למקרים, כמו שהרמן אומר, דווקא מהניסים נלמד על מה שלא ניס, על מה שזה לא ניסים גלויים, כלומר מהניסים הגלויים נלמד על הניסים הלא גלויים, שהכל זה בעצם נס. ואני זוכר את עצמי, זה היה בליל פורים. אני יוצא מהישיבה, למדתי בישיבת פונוביץ', ואני יוצא מהישיבה בלילה, זה היה נגיד 12:30 בערך לפנות בוקר, אני נוסע לכיוון ירושלים. עכשיו, חשבתי, אני אגיע 1:30 בלילה, ואז אני לוקח עוד אוטובוס, אני צריך לקחת עוד אוטובוס פנימי, מהתחנה שלו הביתה. תכלס, זה ליל פורים, וזה מגיע 3:00 לפנות בוקר, אני מגיע רק אז לירושלים, ואני אומר לעצמי, כבר אין אוטובוסים פנימיים, מה אני עושה? ואז אני אומר לעצמי, רגע, אני, הנהג מגיע, התחנה הסופית שלו זה במקום מסוים. אז אמרתי, אוקיי, אז בוא נמשיך עם הנהג, נבקש מהנהג להמשיך איתו עד למטה, הרי הוא לא יעצור באמצע כביש, הוא ירד עד למטה, אני אתקרב יותר לבית שלי. אז אם אני לוקח מונית, אז יעלה לי פחות כסף, כאילו, אני זה. ככה חשבתי לתומי. היה לי עוד מחשבה, אחותי הייתה גרה שם באיזשהו מקום, שהנהג כן מגיע בתחנה מסוימת ממש ליד הבית שלה. ואז אמרתי, אז אולי אני אלך לאחותי. באותו רגע נזכרתי שזה 3:00 לפנות בוקר, אני בכלל לא יעז לדפוק בבית של אחותי ב3:00 לפנות בוקר. אז החלטתי שאני הולך לנהג ואני מבקש ממנו בעצם להמשיך עם האוטובוס עד למטה. טוב, אני מבקש מהנהג, הוא אומר לי נראה. ואז פתאום הוא עוצר, לא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, עוצר ליד התחנה של אחותי, והוא אומר לי, אתה יודע, בלב אחרי אתה צריך לקחת עוד מונית וזה, אז בוא נעשה הפוך, במקום שאני אעזור לך ויוריד אותך יותר למטה, בוא תעזור אתה לי ותרד אתה כאן. ואני זוכר שמרוב אלם, אפילו לא חשבתי, אחרי 1:30 דקות אני מוצא את עצמי, פשוט דופק בבית של אחותי. ורק אחרי שהיא פתחה את הדלת, הבנתי בעצם שאני מהיר אותה, כלומר שזה 3:00 לפנות בוקר. באותו רגע שהיא התעוררה, הרגשתי מאוד לא נעים, כאילו איזה פדיחה וזה לא נעים, וגם, אני גם זוכר שזה גם מאוד מורכב אצלה, זה, היא צריכה, יש לה תינוקים, היא צריכה לפתוח מיטה מתקפלת, להוציא מצעים מתחת למיטה, זה נורא מורכב, וככה בתוך כל השינה הזו היא צריכה לארגן לי את כל זה, זה ממש לא נעים. ואז ברגע שהיא פתחה לי את הדלת, אני רואה אותה רצה לעבר התנור, ומיד מחבה את התנור. כלומר, מחבה את הזה. אמרתי לה, מה קרה? אמרתי, אני לא יודעת, בעלי היה צריך לבוא כבר לפני 1:30 והוא לא הגיע, והתנור פה דולק. עכשיו, אני לא יודע לחשוב מה קורה, אין לי מושג, אבל דבר ראשון, וואו, הרגשתי כאילו בנוח, הרגשתי נעים מולה, איזה יופי שאני עשיתי לה טובה. ואז, הדבר המעניין הבא, אני מסתכל ככה על הסלון, ואני רואה מיטה פתוחה, ממש ככה, מיטה מתקפלת פתוחה, עם הצעים, הכל, איך אומרים, רק תבוא לישון. ואני אומר כאילו, וואו, כאילו מה קורה פה? ואני שואל אותה, תגידי לי, מה זה המיטה הזו? איך ידעת שאני אמור להגיע לפה? היא אומרת לי, לא, את יודע, זה נס בכלל. היא אומרת לי, אחות גיסתי, אומרת לי, הייתה אמורה להגיע לישון פה, וחמש דקות לפני שהיא הגיעה, היא ביטלה את הרעיון, ונשארנו ככה עם המיטה פתוחה והכל מוכן. קודם כל, אם היא הייתה מגיעה, לא היה לי אפשרות בכלל לישון שם, אבל מעבר לזה, אמרתי, וואו, אפילו את זה בורא עולם סידר לי. ואז הבנתי, באירוע הזה הבנתי, מה המשמעות של עד שלא נאמין שכל מעשינו ומקרינו, כל מקרה שקורה לנו בעולם, זה שאני בא לנהג ואני מבקש ממנו לרדת למטה, ואז בעקבות זה הוא פונה אליי ואומר לי, לא, תראה תחנה אחת לפני כן, ואז פתאום אני מוצא את עצמי אצל אחותי, ומציל אותה עם התנור עם הבורקס, ואז פתאום את המיטה, וכל הדברים הללו, אני אומר, וואו, עד שלא נאמין שכל מעשינו ומקרינו, הכל זה נס, ואיך נלמד מה המשמעות של כל מקרה ומקרה בעולם שזה נס? דרך הסיפור של איתמר, דרך הסיפור של איראן, של אלעד, כל הסיפורים האלה ממחישים לנו את המשמעות שבעצם הכל זה נס. אז זה בעצם אני ככה משלים ומחזק את מה שאמרת.
כן, רבר, אני רק אסיים בדבר אחד. התוכנית שלך עוסקת ברגשות, אז איך אפשר שלא להתייחס לרגש מסוים? אבל אני חושב שאני אכלול את כל הרגשות בפעם אחת, כי בעיקר במצבים כאלה אנחנו נמצאים ברגשות של חרדה, של פחד, של חוסר ידיעת המציאות ולא לדעת מה קורה. אבל זה בדיוק הנושא שהתחלתי איתו מקודם של אמונה, שהוא עוטף בעצם את כל המצבים, כי בכל מצב שאדם נמצא שלילי או בעזרת השם רק חיובי, תמיד שאנחנו יודעים שהכל הכל מושגח והכל נמצא בהשגחה פרטית מאת הקדוש ברוך הוא, אז ממילא זה הכוח להתמודד וזה הכוח גם לתמוך. מפה כל הכוחות, כל הרגשות שלנו שואבים, ומכאן הם יתחזקו.
אז אם פתחת את עולם הרגשות, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, אלעד. בוא תגיד לי, אתה בעצם יודע שהיית בתוך סיטואציה של השם ישמור, בקלות יכלתם להיות לא יודע איפה שהשם ישמור, ואיך אתה מרגיש כעת? ואיך אתה מרגיש עם זה מבחינתך? איך אתה הולך מבחינה רגשית עם ההבנה הזו שבעצם הייתם בתוך תופת וניצלתם?
התחושה הפנימית שלי מסתובבת באופן קבוע עוד לפני שידענו מה שקורה, ובטח ובטח עכשיו. אותה נקודה שהתחיל בה איתמר, ושהניסים פה פשוט גדולים מאוד. אני ברגע הראשון, האמת שברגע הראשון שהבנתי מה קורה מסביבנו, וראיתי שלא נכנסו אלינו, אנחנו בקושי ידענו מה קורה. שמענו יריות, אבל לא הבנו בכלל שזה יריות של מחבלים, ולא ידענו כלום מכל הסיפור הזה. באופן מיידי נשענתי על התורה, על הכולל שנמצא אצלנו במושב, ואמרתי, אתה יודע, אני אולי אפתח עוד איזשהו ככה חלון קטן על הכולל. אנחנו פתחנו אותו בשנה שעברה, עכשיו הכנסנו את האברכת שיעי. בסוכות בדיוק היה לי התלבטות אם לאפשר גם כן אברך עשירי או לא. התקשר אליי תורם שאמר לי, תקשיב, כשתגיע לשלב מסוים בעמותה, שלב כך וכך, אני מוסיף את העשירי מעצמי. יום למחרת הוא מתקשר אליי, אמר לי, אתה יודע מה? עזוב, קח את העשירי כבר מעכשיו. באותו רגע הרמתי טלפון לראש הכולל, אמרתי לו, תחפש את האברך העשירי. אני לא יודע למה, אבל באותו רגע שהבנתי את הסיפור שקורה שם, אמרתי, זה נכון שאין לנו עדיין את העשרה אברכים, אבל זו, איך כתוב בגמרא, העשרה בטלנים שישבים ומגנים על העיר. הרגשתי שזאת ההגנה שישבה והגנה על היישוב שלנו, ולא רק על היישוב, אלא על כל היישובים באזור. אין עוד כוללים באזורים שלנו. בנתיבות יש, בן פורת יוסף לא חסר, אבל במושבים אצלנו כולל בצורה הזאת של כולל יום, יום שלם פלוס כולל ערב, כולל שישי ועוד, זה דבר שהוא לא בנמצא אצלנו, והרגשתי ממש שהתורה הגנה עלינו.
וואו, וואו, תורה מגנה ומצלה, ממש ככה כפשוטו. ממש
ממש.
אז אני ככה, אלעד, רוצה להודות לך שעלית לשידור. אולי אני אזכיר פה עוד נקודה אחת, וזה אני יכול להזכיר בשותפות יחד איתך. הרי שנינו היינו במסע משותף, שבעצם יצאנו עם הבן שלנו לשש או שבע שעות, ואני אומר, כאילו זה, אני אולי אקח את זה כהזדמנות, כי גם אתה היית שותף לזה, וזה מתנה שאני רוצה להגיד לכל המאזינים, הדבר הזה של להיות עם, אני הרבה פעמים שומע המון סיפורים, על הורים שאת יודע, מספרים לי על כל מיני, באים אליי זוגות ויושבים, ומספרים על כל מיני קשיים שהם עברו בתור ילדים, האבא, האמא, והמון המון קשיים שהם עברו בעבר, והכל, אבא לא התייחס אליי, אמא לא התייחסה אליי, לא ראו אותי, לא שמעו אותי, ואנחנו היינו בהזדמנות שהיינו עם הילד שלנו לבד, כל אחד היה מותר להגיע רק עם ילד אחד, וכל אחד היה עם הילד שלו שש שעות, ומשחקים שם, ועושים כל מיני פעילויות, וקודם כל, אני אומר, זה מתנה אדירה, והיינו שותפים לזה, היה כזה משהו מצחיק כזה, שביקשו מכל אחד לעבור מול הילד שלו, ומה קורה כשאתה פוגש אותו לרגע אחד, ומה אתה אומר לו, או מה אתם אומרים אחד לשני? אז כאילו, זה החזיר אותי להמון מקומות. את יודע, אפילו אני אספר משהו מעניין, אתמול, בתהליך הקבוצתי שעשיתי, אז מזה לקחתי רעיון אחר למשהו אחר שעשיתי אתמול בקבוצה. ביקשתי, אחד האברכים בקבוצה, הוא סיפר שיש לו שם איזו הרגשה מאוד לא פשוטה מול חבר אחר בקבוצה. אז אני אמרתי לו, בוא, תעשו את אותו תרגיל, בואו תעמדו פה אחד מול השני, תעברו אחד מול השני, ובאותו רגע שאתה עובר לידו לרגע אחד, מה אתה מרגיש ואיך אתה מגיב אליו. אז הוא כזה עבר מולו, הוא עבר ככה מולו במהירות, וראיתי שהוא ככה נהיה עצבני טיפה וממשיך הלאה. ואז אמרתי לו, בוא נעשה תרגיל נוסף. בוא עכשיו תדמיין שאתה לא פוגש אותו ביום-יום, בכולל שלך או ליד הבית. תדמיין שאתה פוגש אותו, נניח, באיזה טיול שאתה עושה ברידינג, באיזשהו מקום. ותדמיין ששם אתה פוגש אותו, ואתם מכירים את זה שאנחנו פתאום פוגשים מישהו, שאנחנו מכירים אותו במקום אחר, פתאום אומרים לו שלום. אבל פה זה אברך שיש לי רגשות לא נעימים מולו. אז אמרתי לו, בוא תעשה את אותו תרגיל, ומה קורה לך שם? ואז הוא עבר אותה מולו, והם נפגשו לרגע אחד, והוא כאילו מדמיין שהוא נמצא איתו עכשיו ברידינג. ואז פתאום הוא ככה הוציא איזשהו חיוך על פניו, למרות הכל. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה לך? מה נשתנה? למה פה היית קשוח ופה נהיית עם חיוך? ואז הוא סיפר, דרך הסיטואציה הזו, הוא סיפר שכשהוא היה ברידינג הוא היה יותר משוחרר, ולעומת זאת שהוא היה בחוויה בתוך הכולל או בתוך ליד הבית, הוא היה בחוויה יותר מתוחה, ודרך זה הגענו לכל עולם הרגשות, מה בכלל הוא מרגיש, מה אותו אברך מציף לו, שבעצם הוא מציף לו איזשהו חנק מסוים וכל מיני רגשות מעניינים. וזה מחזיר אותי לאותו מקום שכשעברנו כזה באותו סיטואציה, אם אתה זוכר, אלעד מול הילד, ומה אני מרגיש לרגע אחד שאני פוגש את הבן שלי? מה קורה לי שם? אז האם אני מנפנף כמו שאומרים ואומר ביי ביי? או שלא, אני פוגש אותו ולרגע אחד אפילו נותן לו נשיקה ואומר לו, וואו, איזה מתוק אתה, כמה אני אוהב אותך. ואם נסיים ונאמר את ה... נחזור חזרה לנושא שלנו, ודיבר פה אחד, מי זה היה, לא זוכר אם זה היה איתמר או איראן, איראן נראה לי דיבר על זה, על האחדות. הוא דיבר על האחדות, והרבה פעמים יש כל מיני כאילו מחלוקות בעם ישראל, וכל מיני ויכוחים ודברים, ופתאום דווקא הסיטואציה הזו והאירוע הקשה הזה, מאוד מאוד חיבר אותנו. וכאילו יש, אני חוזר גם לסיפור של אותו אברך, שכאילו יש אברך בתוך הקבוצה שמעצבן אותו, אבל פתאום כשהוא פוגש אותו ברידינג הוא מסוגל להתחבר אליו. גם אנחנו התחברנו בתוך הסיפור הזה עכשיו מול כל מה שקרה, מול האסון הכבד הזה, פתאום התחברנו. אז אני אומר כאילו, בואו ננסה יותר להתחבר, דבר ראשון בתוך הבית, עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, אחר כך זה גם במעגלים יותר רחוקים, חברים, ללמוד לקבל גם את השני שהוא שונה ממני, שהוא חלוק עליי, שהוא חלוק ממני. והאמת היא שככל שאנחנו יותר נקבל את עצמנו, יותר נקבל את השני. כל המקומות שאנחנו בעצם לא מקבלים את השני, זה בעצם מקומות שאנחנו לא מקבלים את עצמנו. כלומר, אם אני לא סובל בעצמי משהו, אני לא אסבול בזה גם את החבר שלי. ואהבת לרעך כמוך, איך זה יכול להיות כמוך? כי ככל שאני יותר מקבל את הכמוני, אני יותר אקבל גם את החבר שלי. אני לא יכול ממש עכשיו להסביר את זה, אבל זה ארוך, אבל זה הרעיון של הדברים. אז אלעד, אני ממש מודה לך שעלית לשידור.
תודה רבה לך.
תודה רבה, ושבעזרת, שתחזרו במהירם מהמלון ישר כמה שיותר מהר לבית שלכם, למנוחה והנחלה.
לירושלים.
לירושלים הבנויה. נכון.
לירושלים הבנויה, בית המקדש.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, ואני רוצה ככה להודות לכם המאזינים, קודם כל לתמר אילוס, ולאירן בוסקילה, ואלעד אשיש, כל אלו הגיבורים האלו שהיו איתנו, ואני רוצה גם להודות לכם המאזינים שהייתם איתי. ולפני שאנחנו מסיימים, אחרי כזה תוכנית מרתקת, בואו נשמע כמה צלילים. לטובה, הכל רק לטובה. כן, כן, האמת שהייתי רוצה, אין לי אפשרות להראות לכם המאזינים, אבל אנחנו פשוט פרצנו פה באולפן בריקוד, כאילו כולם פה ביחד מהתוכנית המדהימה הזאת. יש לנו שתי דקות לסיום, אז בואו ככה נעלה איזה מאזין אחד שנמצא פה על הקו. כן, הלו.
שלום, שלום הרב.
אפשר להוריד את המוזיקה? תודה. כן, כן, מה שמך?
אני יהודה.
כן, יהודה. אתה רוצה לשאול? לא יודע.
אני רוצה להגיד משהו קטן, כי הבנתי, בהפקה אמרו לי שאין אותה מדי זמן, אז אני רק רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית. אני חושב שזו תוכנית ממש ממש חשובה לימים האלה, בגלל שאני אישית, ואני מאמין שעוד הרבה אנשים ממש צריכים את החיזוק הזה, את לשמוע, את ממש את החיזוק באמונה, ואת ההשגחה הפרטית שהם סיפרו, וכל הסיפור הארוך שלהם, וכל אחד בסיפור שלו והמקום שלו. באמת, אני מאוד מאוד התחזקתי, ואני חושב שזה ממש ממש חשוב, היה לי צורך ממש להתקשר ולעלות ולהגיד לרב, שאני חושב שממש בזמן הזה התוכנית הזאת הייתה, אנחנו אומרים, ממש ממש במקום, בצורה טובה, כי בזמן הזה אנשים צריכים לשמוע את זה שהכל מכוון את השם לטובה, וכל דבר ממש מחושבן ומדוגדג, וכמו שהרב אמר שהכל זה נס, וכל דבר יש לו את המטרה שלו ואת העניין שלו, וחשוב לקחת את זה איתנו בתקופה הזאת עם כל ההזקות, הפיצוצים והשמועות והידיעות, להתרכז יותר בדברים טובים ולחיות את האמונה כמו שצריך, כי רק זה מה שמחזיק אותנו. אז לכן אני רוצה להגיד לרב תודה רבה רבה רבה.
אז אני רוצה להגיד לך שלא יכול להיות לכזאת תוכנית מדהימה, לא יכול להיות סיום יותר טוב מהסיום הזה. אם היה לי זמן, הייתי עכשיו עושה איתך תהליך על הרגשות, ולמה היה לך צורך לעלות לשידור ולדבר, אבל אין לנו זמן לזה, אבל לא יכול להיות סיום יותר טוב מזה, ואני מודה לך שעלית לשידור. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה, לילה טוב, תוכניתנו מתקרבת לסיומה, ואני עוד פעם מודה לאיתמר אילוס, לשוטר האלוף, לקבאי אירן בוסקילה ואלעד השיש. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרונים חביבים, צוות ההפקה שלנו כאן, שלמה פולק על ההפקה, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, שנשמע רק בשורות טובות, ואני מזכיר לכם, שבוע הבא אנחנו חוזרים למתכונת הקבועה שלנו, למתכונת הרגילה, אנחנו ניפגש בנושא זוגיות ועולם הרגשות, יום שני, שעה 11 בלילה, לא 10, שעה 11 בלילה, ועד אז, לילה טוב ושקט, ושיהיה לנו רק בשורות טובות והמשך האזנה הרבה.